אומרת המשנה, תחילת פרק מי שמסת, פרק שלישי, אומרת המשנה, מי שמתו מוטל לפניו, מי שהמת שלו מוטל לפניו. מה זה המת של האדם? מת שהאדם מחויב להתאבל עליו. כל בן אדם מן התורה מחויב להתאבל על שבעה מתים, רחמנא ליצלן. אבא או אמא, אח אחות, בן בת והאישה. אז ברגע שמת שעליו מוטל להתאבל עליו ולקבור אותו, הוא מוטל לפניו, אז אותו אדם פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. פטור גם מקריאת שמע, שזו מצווה מהתורה. למה הוא פטור מקריאת שמע? אומר רש"י, הוא דומה לחתן שהוא טרוד במצווה. גם הוא טרוד בקבורת המת. אותו דבר הוא פטור מן התפילה, זה קל יותר, כי חיוב תפילה זה מדרבנן. אותו דבר הוא פטור מן התפילין. למה? כי הוא עסוק במצווה, עוסק במצוות הקבורה. רב עקיבא איגר מוסיף אותה, כי הרי יבל אסור ללבוש תפילין ביום הראשון. ובמילא, וגם מכל מצוות האמורות בתורה. נכון מאוד. הראשונים באמת מדגישים. נכון, דנים בתורה. הראשונים מדגישים שכמו שמישהו פה העיר, שכל הפטור הוא דווקא ממצוות עשה. ומצוות עשה הוא חייב כמו כולם, הוא אינו פטור מהם. אבל מצוות שדורשות עשייה, היות ועוסק במצווה, אז הוא פטור מן המצווה. תוספות מביאים פה ירושלמי מעניין, שאומר בנוגע לפטור מקריאת שמע, הרי קריאת שמע כולל בתוכו גם פרשת יציאת מצרים, וכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אז החיוב הוא רק בימים שאתה מתעסק בחיים, לא בימים שאתה מתעסק במתים. על כל פנים, זה החלק הראשון של המשנה, שאדם שמתו, אחד משבעת הקרובים שלו, מוטל לפניו, פטור מכל המצוות שבתורה. דין נוסף במשנה, יש לנו ארבע חלקים במשנה. החלק השני, נושאי המיטה, אלה שסוחבים את המת, וחילופי יד, אלה שעתידים להחליף אותם, וחילופי חילופיהם, אלה שיחליף אותם מחליפים. למה כולם רוצים להחליף? אומר רש"י, הכל חפצים לזכות במצווה הזו, לישא את המת. לכן כל הציבור, כל מי שרק יכול, רוצה להחליף את הקודמים ולישא את המיטה. עת שלפני המיטה, אלה שלפני המיטה, שרש"י מסביר שהם האנשים שעדיין לא סחבו את המיטה, כי הדרך היה שהמיטה הייתה מגיעה מאחור קדימה, אז אלה שהלכו לפני המיטה עדיין לא השתתפו בנסיעת המיטה, ועת שלאחר המיטה. ואלה שלאחר המיטה, שכבר סחבו את המיטה, וכותב רש"י שבדרך כלל אלה שכבר סחבו את המיטה לא שווים וסוחבים שוב את המיטה. אז התנא פוסק ככה, עת שלפני המיטה צורך בהם, אלה שלפני המיטה שעדיין למיטה יש צורך בהם, כי עדיין הם לא סוחבו את המיטה, והמיטה צריכה שהם יישאו אותה בהמשך, אז הם פטורים. הם גם כן פטורים מהמצוות. ועת שלאחר המיטה צורך בהם, מסביר רש"י, ועת שלאחר המיטה שכבר סחבו, מה זה צורך בהם? אפילו אם יש צורך בהם, כי לפי רש"י, אלה שלאחר המיטה הם כבר סחבו, ואין רגילות שהם יסחבו שוב. בכל זאת, אפילו אם יש צורך בהם, חייבים. כן, זה קצת דוחק במשפט, לא כתוב פה אפילו, אבל כך רש"י מסביר את זה, לשיטתו, אתה זכות חולק עליו. אלו ואלו פטורים מן התפילה. למה? כי היות התפילה זה רק מדרבנן, כך מסביר רש"י. לכן גם אלה שכבר סחבו את המיטה ונמצאים לאחריה, אז גם הם פטורים מן התפילה. אז מה יוצא מהחלק השני? אבל הם עדיין משתתפים בלוויה וזה כבוד המת. אז מה יוצא מהחלק השני במשנה? בנוגע לאלה שמלווים את המת ונושאים את המיטה, אלה שלפני המיטה שעתידים לישא, אם יש בהם דרך, אז הם פטורים אפילו ממצוות שמן התורה, ואלה שלאחר המיטה, אפילו אם יש בהם צורך, הם חייבים במצוות דאורייתא ופטורים רק מתפילה שהיא דרבנן, כך מסביר רש"י. אחרי זה מביא רש"י... כל משך הזמן של הלוויה. הנה, אז אתה נוגע פה בנקודה מעניינת. רש"י מביא את רבותיו שאומרים למה אלה שכבר סחבו את המיטה ונמצאים לאחר המיטה, הם פטורים מן התפילה? מישהו פה העיר, הם הרי כבר לא, אין בהם צורך. אז רש"י אומר, כי תפילה יש לה הרבה זמן, אפשר לקיים אותה בהמשך היום כולו. אבל רש"י אומר שזה דחוק, הוא שולל את פירוש רבותיו, כי מהלשון פטרי, פטורים, משהו שהם פטורים לגמרי. ובמילא, מתפילה גם אלה שכבר סחבו את המיטה, אבל עדיין משתתפים בלוויה ומוסיפים בכבוד המת, הם פטורים מן התפילה. מבחינתם הם יצאו ידי חובתם מן המת, כי כמו שרש"י כבר הזכיר לפני זה, שכל אחד רואה צורך, חובה וזכות לישא את המת. כן, בהחלט. לפי רש"י כן. כך עולה רש"י, התוספות פה לומד אחרת המשל, כך עולה מרש"י. זה החלק השני, אז החלק הראשון עוסק במי שמתו לפניו, החלק השני בנושאי המיטה. החלק השלישי, קברו את המת וחזרו, חזרו מהקבורה. פעם הסדר היה, אחרי הקבורה, כמו שרש"י מסביר, שהיו מנחמים את האבל בהיקף. היו נעמדים מסביבו ומנחמים אותו. אז ברגע שסיימו לקבור את המת, קברו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור את קריאת שמע עד שלא יגיעו לשורה, ויצטרכו להתעסק עם האבל ולנחם אותו, אז יתחילו. הגמרא תסביר כמה צריך להספיק מקריאת שמע. רק פסוק ראשון, פרשה ראשונה. אבל מה שהגמרא תסביר, אם הם יספיקו, אז הם עושים את זה. ואם לאו, לא יתחילו. דין רביעי ואחרון במשנה, העומדים בשורה, אלה שכבר עומדים מסביבו של המת, הפנימיים, שם? לא של המת, סליחה, של האבל. אז הפנימיים, אלה שעומדים בתוך השורה, בחלק הפנימי, הסמוך לאבל, פטורים, כי הם עכשיו מתעסקים באבל ולנחם אותו. והחיצונים, שעדיין לא הגיעו ממש לאבל, הם חייבים. אז הדין הראשון שהיה במשנה, עליו הגמרא תתמקד עכשיו, מה נאמרו? שמי שמתו, כמו שאמרנו, אחד משבעת קרובה מותה לפניו, הוא פטור אפילו ממצוות של התורה. קריאת שמע, תפילין, כל שכן תפילה, ואפילו כל שאר מצוות התורה. למה? אז התוספות מביאים שיש בזה שתי טעמים בירושלמי, על המשנה. טעם אחד, כי הוא עסוק במצווה, כמו שגם הזכרנו מרש"י. עסוק במצווה, במצוות הקבורה, אז הוא פטור ממצווה אחרת. טעם שני, טעם נוסף, מפני כבוד המת. היות והוא קרוב של המת, והכבוד של המת, שהקרובים שלו יעסקו בו לאחר מיטתו כל הזמן, ומילא לכן הוא פטור באותו יום מן המצוות. והנפקא מינה שעולה ביניהם מביאים התוספות, זה מה קורה אם לא עליו מוטלת הקבורה. לפי הטעם שהסיבה זה בגלל שעליו מוטלת הקבורה, אז ברגע שמישהו אחר קובר הוא לא עסוק במצווה. אבל לפי הטעם השני שזה כבודו של מת, וזה חלק מהדין לוויה שלו, חלק מהכבוד שלו, שאחרים יחשבו עליו, אז בכל מקרה נאמר פה הדין במשנה, שמי שמתו מוטל לפניו, הוא פטור. אבל הגמרא מדייקת מהלשון, מי שמתו מוטל לפניו. משמע שזה רק אם המת ממש מונח לפניו. אם הוא נמצא אבל בחדר אחר, הוא לא פטור מקריאת שמע ושאר מצוות התורה. והגמרא שואלת על זה סתירה, שבברית המבואר, שגם במצב שהמת נמצא בחדר אחר, גם אז קרובו פטור מכל מצוות התורה. מדייק את הגמרא מהמשנה, מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו לא, ורימיני. ישנה סתירה לכך בברייתא. מי שמתו מוטל לפניו, אז לכתחילה אוכל בבית אחר. מסביר רש"י למה אוכל בבית אחר, כי לאכול מול המת זה נראה שהוא לועג לרש. לא מתאים. זה לעג למת לאכול בפניו. ואם אין לו בית אחר, אז אוכל בבית חברו. ואם אין לו בית חברו, הוא מוכרח לאכול בבית שבו המת מונח, עושה מחיצה ואוכל לחצות בינו למת. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו, מסתובב עם הגב לכיוון המת, ואוכל. עכשיו, אבל אינו מיסה ואוכל, לא יושב בצורה של השיבה, כדרך המסובין בחשיבות, אומר רש"י, על צד השמאלי, ובמיטה הוא לא יושב פה עכשיו בסעודה נינוחה, ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין, ואינו מברך, ואינו מזמן. הוא עצמו אומר רש"י, לא צריך לברך ברכת המזון, הוא פטור מזה. הוא לא צריך לברך את הברכה לפני האוכל, הוא פטור מזה. אותו דבר הוא לא מזמן, הוא לא צריך לברך את ברכת המזון שלאחר האוכל, ולא רק הוא לא צריך לעשות את זה, אלא גם אחרים לא מברכים עליו, אין מברכים עליו, הוא לא שומע ברכה ראשונה על האוכל ממישהו אחר, ועונה אמן ויוצא ידי חובתו, ואחרים גם אין מזמנים עליו, הם לא מזמנים עליו את ברכת המזון שלאחר האוכל. הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. זה הכל בנוגע ליום חול. כמו שהבאנו, רש"י אומר, הוא לא צריך לברך, רש"י חוזר על זה פה כמה פעמים בברייתא, לא צריך לברך את הברכה הראשונה, לא את האחרונה, הוא לא צריך שאחרים יברכו עליו, והתוספות מדייקים מרש"י שהוא רק לא צריך, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול. אם הוא רוצה לברך בכל זאת, למרות שהוא לא חייב, הוא יכול. אבל התוספות מביאים מהירושלמי שלו, שבירושלמי כתוב שאסור לו לברך בכזה מצב, משתי הטעמים שהזכרנו שהתוספות מביאים מהירושלמי. או שהוא צריך להתעסק רק בכבודו של מת, או בגלל שהוא טרוד במצוות הקבורה. על כל פנים, זה בנוגע ליום חול. ממשיכה הברייתא, הוא בשבת, אז אם המת מת בשבת, הוא מונח לפניו, או שהוא מת ממש סמוך לשבת, ולא הצליחו לקבור אותו, אז מייסב ואוכל בשר, ושותה יין, ומברך, ומזמן, ומברכין עליו, ומזמנין עליו, וחייב בכל מצוות האמורות בתורה. כל המצוות, הכל רגיל, הוא אוכל רגיל וחייב בכל המצוות רגיל. רבי שמעון, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מתוך שנתחייב באלו, מתוך שהוא התחייב במצוות האלו, נתחייב בכולם, הוא התחייב בכל המצוות. נשאלת השאלה במה הוא שונה מתנקמה, הרגע תנקמה אמר שהוא חייב בכל המצוות בשבת. שואלת הגמרא, מהי ביניו? ואמר רבי יוחנן, מהי ביניו? הסביר רבי יוחנן מה ביניהם. תשמיש המיטה היא כמנהיו, תנקמה סובר שהוא מתחייב בכל מצוות התורה, אבל לא במצוות עונה. ורבי שמעון בן גמליאל בא להוסיף שהוא מחויב גם במצוות עונה. על כל פנים, מה מדייק את הגמרא והברייתא? מדובר פה הרי בברייתא במישהו שלכתחילה אומרים לו ללכת ולאכול בחדר אחר, בבית אחר שלו, בבית חברו, לעשות מחיצה. ובכל זאת מה כתוב פה? שהוא פטור מלברך, הוא לא צריך לברך, או לפי התוספות מה שהוא מביא, אסור לו לברך. נגד מה שכתוב במשנה לכאורה, שרק אם מתום מוטל לפניו, רק אז הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה. אבל לא אם המת נמצא בחדר אחר. סתירה בין המשנה לברייתא. קטני, מי את פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה, למרות שלכאורה הברייתא מדברת במצב שהוא בחדר אחר. אמר רב פאפא, עונה רב פאפא, תרגמה את הדין הזה של הברייתא, את החלק השני של הברייתא, שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, רק המחזיר פניו ואוכל, רק על המקרה הזה. הרי בברייתא אומרים לו, לכתחילה לך לבית אחר, לבית חברך, לחדר אחר, תעשה מחיצה. אם לא הצלחת, תסב פניך ותאכל ותישאר באותו שטח עם המת. אז אומר רב פאפא, שהמשך הברייתא, שכתוב שם שהוא פטור מקריאת שמע מן המצוות, מן התפילין, זה רק במקרה הזה, שהוא לא הצליח לצאת מאותו חדר, כמו המשנה, מי שמיתו מוטל לפניו דווקא. תשובה קצת חוקה, אבל כן. הסיפה הולכת רק על המקרה האחרון שנזכר בראשון. רב אשי אמר לו, הוא עונה תשובה אחרת. שכתוב במשנה שמי שמיתו מוטל לפניו פטור, לא הכוונה שהמת מוטל פיזית לפניו, אלא עצם זה שעליו מוטל לקבור את המת, זה נחשב שהוא מוטל לפניו, כך עונה רב אשי. במילא אין סתירה לברייתא, גם אם הוא בחדר אחר, הוא פטור מן המצוות. רב אשי אמר, כיוון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי, זה נחשב כאילו המת מוטל לפניו, הוא מביא לזה ראייה שנאמר, כשאברהם אבינו עשה את המסע ומתן עם בני חטא, אז הוא אומר את התורה, ויקם אברהם מעל פני מתו, משמע שאברהם אבינו קם משרה, קם מהמת שלו, ואחרי זה ונאמר, ויקברה מתים מלפניי, אני אקבור אותה לפניי. נשאלת השאלה, אם הוא קם מהמת שלו, אז המת שלו עכשיו לא לפניו. אז מה זה ויקברה מתים מלפניי? אז עונה, אלא מה? מכאן ראיה שכל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. במילא אין סתירה בין המשנה לברייתא, וגם אם המת בחדר אחר, גם אז הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה. פה רואים מה זה מוטל על האדם, גם אם זה לא, שזה מוטל לפניו פיזית, אבל היות וזה עול שמוטל עליו, זו הכוונה של המשנה, מי שמיתו מוטל לפניו. לא הכוונה שנמצא דווקא בחדר שלו. נמשיך הלאה. אוקיי, אז בנושא של מיתו מוטל לפניו, הגמרא ביארה שזה לאו דווקא. ממשיכה הגמרא, מה כתוב במשנה? מי שמתו, דווקא המת שלו מוטל לפניו. וכמו שדייקנו, מי זה המת של האדם? אחד משבעת קרובה שמת חלילה. אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת ואישה. אז רק הוא פותר את האבל מכל מצוות התורה. שואלת הגמרא, מיתו אין, אבל משמרו לא. ואם זה אדם שהוא לא קרוב של המת ושומר על הגופה שלו, הדין הוא שצריך לשמור על הגופה של המת מפני עכברים וחיות רעות שחלילה יכולות לפגום בגופה. תניא, הרי כתוב בברייתא, משמר את המת אף על פי שאינו מיתו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. אז למה במשנה כתוב דווקא מיתו? הרי בברייתא מבואר שזה אפילו אם הוא משמר אותו למרות שהוא לא מיתו. עונה הגמרא, אין סתירה. המשנה מדברת על מיתו אף על פי, סליחה, הברייתא מדברת על משמרו אף על פי שאינו מיתו, והמשנה מדברת על מיתו אף על פי שאינו משמרו. זאת אומרת, הגמרא עונה שכל מקום לא בא לשלול את ההבנה השנייה, אלא במשנה באים לומר חידוש, שאם יש לאדם מת, אפילו אם הוא לא משמר אותו, בכל זאת הוא פטור מכל מצוות התורה. כמו שראינו מקודם, אפילו אם הוא בחדר אחר, לא, אני לא מתעסקים עכשיו בנושא המיטה. עוד שנייה אני אתייחס לזה, שנייה. אז זאת אומרת ככה, במשנה הרי אמרנו, ככה ישבנו את המשנה עם הברייתא, שאפילו אם הוא נמצא בחדר אחר, בכל זאת הוא פטור מכל מצוות התורה. וכשהוא עובר לחדר אחר, הוא חייב לשים מישהו אחר שישמור על המת. אז זה החידוש שהמשנה הבאה לומר, שאחד שזה המת שלו, אפילו שהוא לא משמר, הוא פטור. הברייתא באה לומר חידוש בדיוק הפוך, שאחד שמשמר, אפילו אם זה לא המת שלו, אז הוא פטור. אלה שסוחבים את המיטה זה מסיבה אחרת, כי עכשיו בפועל צריך אותם. יצטרכו. אחד שלא עשה והוא יודע שהוא יספיק לקרוא קריאת שמע, הוא צריך. אנחנו נגיע לזה. דובר במישהו שעסוק בזה. אוקיי, אז בינתיים יש לנו מיתו, אפילו אם הוא לא שומר, פותר אותו. אותו דבר אם הוא שומר, אפילו אם הוא לא מיתו, מדייק את הגמרא. מיתו משמרו אין, אבל אחד שמהלך בבית הקברות, לא? אחד שהולך בבית הקברות, הוא לא פטור מקריאת שמע ושאר מצוות. והתניא, זה לא נכון, כי הרי והתניא, שנינו בברייתא, לא יהלך אדם בבית הקברות. הוא תפילין בראשו, וספר תורה בזרועו, וקורא, והוא קורא בספר תורה בבית הקברות, אסור לעשות את זה. ואם עושה כן, עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. כתוב בפסוק, לועג לרש, חרף עושהו. אחד שלועג לרש, הוא כאילו מקלל את מי שעושה את הרש, את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אחד שמקיים מצוות תפילין למשל, או קורא בתורה בתוך בית הקברות, או אם אין בית קברות אלא קבר בודד, בתוך דלת אמות של אותו קבר, כמו שנראה, אז הוא לועג לרש, כי המת פטור מן המצוות, וזה עושה עליו לעג שהוא רואה מישהו שיכול לקיים את המצוות. אז מה רואים? שגם מי שנמצא בסמיכות להם, מי שנמצא בבית הקברות, אפילו שזה לא המת שלו ושהוא לא שומר על המת, אסור לו לקרוא קריאת שמע. אז מה המשניות באות לחדש שדווקא מיתו ומשמרו? הרי לכל אדם אסור לקרוא ליד מת, מאחר ואחרת הוא יהיה לועג לרש. עונה הגמרא, זה משהו אחר. אתה מצד לועג לרש, אסור לקרוא קריאת שמע ליד המת, רק בתוך ארבע אמות הוא דעשו. חוץ לארבע אמות, חייב. דאמר מר, מת תופס, השטח שהמת תופס מסביבו זה דלת אמות לקריאת שמע. אחר, אבל אחד שזה המת שלו, ואחד ששומר על המת, אפילו חוץ לדלת אמות, נמי פטור. אגב, מה שכתוב פה בברייתא, שאסור לאכול בספר תורה ולקרוא בבית הקברות, התוספות מדגישים שגם לומר תורה בעל פה, בלי ספר תורה אסור. והרמב״ם כותב את זה כשתי דינים נפרדים. אסור בכלל, כך משהו ממנו, אסור בכלל לאכול ספר תורה בבית הקברות, כי ההליכה עם ספר תורה בתוך, ליד הקבר, זה עצמו הלעג לרש, וגם אסור לקרוא דברי תורה, בין אם זה מתוך ספר התורה, בין אם זה בעל פה. יש בזה דיון, אם זה דווקא. נכון, פרקי תהילים, כי זה תפילה לטובת המת. אבל סתם לומר דברי תורה, זה בעיה.
גם בית חילון, לא עובדים בתורה.
זה לא אומר... נכון. יש כאלה שמקפידים לעשות את זה לא ממש בסמיכות, אלא גם למת. על כל פנים, נסכם את חצי העמוד שלמדנו. זה בעצם הסוגיה העיקרית היום. יוצא ככה, אחד שיש לו מת, אחד משבעת הקרובים, פטור מכל מצוות התורה. אחד שמשמר על מת, גם אם הוא לא קרוב שלו, פטור מכל מצוות התורה, ואחד שנמצא בסמיכות למת בדלת אמות שלו, גם כן אסור לו לקיים את מצוות התורה שם, כי הוא לועג לרש. גופה, יש פה דין נוסף שנוגע לזה, המשמר את המת, אף על פי שאינו מתו, אפילו שהוא לא קרוב שלו, אז למדנו שהוא פטור מקריאת שמע, ומן התפילה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. היו שניים, אם אבל הם היו שני שומרים על המת, אז כבר אין בעיה, למה זה משמר וזה קורה, זה משמר וזה קורה, הם יכולים לעשות תורנות, עכשיו אתה תשמור לבד, והוא ילך לצד כמובן במרחק של 400 מהמת, ויקרא קריאת שמע, ואחרי זה יתחלפו, וככה שאין סתירה בין קיום המצווה לשמירה על המת. בן עזאי אומר, היו באים בספינה, מניחו בזווית זו, ומתפללים שניהם בזווית אחרת. בן עזאי אומר ששניהם ביחד אפילו יכולים ללכת ולהתפלל בזווית אחרת כשהם נמצאים בספינה. למה? בספינה לא יכולה לבוא חיה, לא יכולים לבוא גנבים, לא יכול להיות שום נזק ממשי לגופה. ולכן בספינה בן עזאי מתיר לשניהם ביחד ללכת ולקרוא את קריאת שמע. הם לא חייבים לעשות תורנות ביניהם. מהי ביניי? ולמה תנא קמא לא מתיר לשניהם בספינה ללכת לקרוא קריאת שמע ביחד? אמר אבינה, חוששים לעכבריני כביניי. מר סבר, תנא קמא, חיישינן, הוא חושש, ומר סבר, ובן עזאי סובר, שלא חיישינן, והוא לא חושש. תנו רבנן, המוליך עצמות ממקום למקום, אחד שמוליך עצמות של מת. ממקום למקום, הרי זה לא יתנם בתסקייה. תסקייה זה שתי שכבות שלו, שהיו שמים על החמור ועליהם היו יושבים, ובין שתי השכבות זה כמו תיק, שיכלו להכניס בתוכו דברים. אז אסור לתת את העצמות בתוך התיק הזה, ואז לרכוב, לשבת על העצמות, ולרכוב על החמור, אסור לעשות את זה, מפני שנוהג בהם מנהג ביזיון. אבל אם הוא צריך לרכב מהר, כי הוא מתיירה, ואם היה מתיירה מפני נוחים ומפני ליסטים, וקשה לו כשהוא בורח מהנוחים והליסטים להחזיק את התיק על הגב שלו, להפשיל את זה לאחוריו, כי ככה הוא לא יכול לרכב במהירות, אז הדין הוא שמותר לו לשים את זה על החמור עצמו ולהתיישב על הדסקייה וככה לרכוב. שואלת הגמרא, אומרת הממשיכה, הברייתא הוא כדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה, שאחד שסוחב איתו ספר תורה, כמובן שלכתחילה אסור לו לשים את זה בתוך האור וחלילה להתיישב על זה וכך לברוח, אבל אם הוא מתיירה מליסטים וגנבים, אז זה גם הצלת הספר תורה, ובמילא בשעת התחת כן מותר לתת את הספר תורה ולרכב ככה. וזה מה שהגמרא מסבירה עכשיו. אין מה הולך הדין שספר תורה זה כמו עצמות? אילה מה הרישה שלכתחילה אסור לשים את זה בדסקייה ולרכב? פשיטה, מי גרע ספר תורה מעצמות? אלא הסיפה, החידוש של הברייתא, שברגע שהוא מתיירה מליסטים וגנבים, אז מותר לו אפילו להתיישב על ספר תורה שמונח בתוך הדסקייה על מנת לברוח ולהציל את התורה. ככה משמע מפשטות הסוגיה, וככה תוספות מסבירים את הסוגיה. הרמב״ם אבל פוסק לא כך. הרמב״ם פוסק שאסור בשום צורה להתיישב על ספר תורה, גם במצב שהוא מתיירה, והרמב״ם לומד אחרת, שבספר תורה זה רק אם הוא משיל את הספר על גבו. אבל ייתן את הספר בתוך דסקייה ולשבת עליו ממש, זה אסור בספר תורה. רק... אז זהו, כנראה שגם ניסים וגנבים לא בהכרח מחללים את זה. תלוי אולי בכל מקרה לגופו. אבל ככה מביאים, שככה הרמב"ם פוסק. יכול להיות שביזיון הספר תורה עכשיו, על מצב של ספק בהמשך, לא מתיר את זה לפי הרמב"ם.
אבל
הספק,
אבל בוודאי אולי כן.
אה?
הספק הוא לא מתיר, אתה יודע, גם לא מתיר.
אני לא יודע באיזה מקרה בדיוק מדובר, זה ממש רמה של ודאות. אומרת הגמרא, אמר רחבה, אמר רב יהודה, עכשיו הגמרא הולכת להתעסק בנוגע לדין של הוויית המת. כל הרואה את המת ואינו מלווהו, עובר משום, כמו הפסוק שהזכרנו מקודם, לועג לרש, חרף עושהו. ואם מלווהו מסחורו, אמר רב אסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל ומכבדו חונן אביון. מסביר רש"י, דבר ראשון, אחד שרואה את המת ולא מלווה אותו, אז הוא לועג לרש והוא מחרף את עושה המת את הקדוש ברוך הוא. למה הוא מחרף את עושה המת? מה פתאום מי שלועג לרש למת, אז הוא מחרף את עושהו? מסביר המהרש"א, כי בן אדם שגומל חסדים רק לאנשים חיים, מה זה אומר? שהוא מאמין שהגמול יחזור אליו בחזרה רק מבני אדם. אבל המת הוא לא גומל חסדים, הוא אומר מה המת לא יוכל להחזיר לי טובה על זה שאני מלווה אותו. זה נקרא לחרף את הקדוש ברוך הוא, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך חסדים תמורת הטובה שעשית למת. אבל אם הוא כן מלווה אותו, מה שכרו? אז בפסוק נאמר מלווה השם חונן דל. אז דורשים איזה מלווה השם חונן דל, זאת אומרת שאחד שמלווה את המת מעלה עליו הכתוב כאילו הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא עצמו. ככה רש"י מסביר, כי המת הוא הדל הכי גדול, ומי שחונן את הדל כביכול הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא עצמו ומכבדו. מי מכבד את הקדוש ברוך הוא? חונן אביון. מי שחונן את המת שהוא דל ואביון, שאין לו איך להחזיר על הטובה אשר עושים לו, אז לאידך, מי שמכבד אותו, נאמר פה דבר מביל, כי בכל הוא מלווה את השם, אבל מי שחלילה לא מלווה את המת, אז גם נאמר פה דבר גרוע לצד השני, שהוא כביכול מחרף את הקדוש ברוך הוא עצמו. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שעוסקת, האם המתים יודעים מה קורה בין החיים? האם הם יודעים מה קורה בשטח, בעולם, מעודכנים, מה מתרחש? זו סוגיה, זה שנוי במחלוקת המוראים, והגמרא תגיע למסקנה בסוף הסוגיה. רבי חייא ורבי יונתן, אבו שקלי ואזלי בבית הקברות, היו עוסקים והולכים בבית הקברות. הווה כשד יתחלת דרבי יונתן. התחלת, ציצית קוראים לתחלת, על שם את שצריך לתת בה, פעם הרי היו מקיימים את מצוות התורה כשידעו מהו התחלת, והתחלת שלו היה נגרר ככה על הקברים, תוך כדי ההליכה בבית הקברות. אמר לרב חייא, דליה, תרים את הציצית, שלא יגרר על הקברות. למה? כדי שלא ימרו, שהמתים לא ימרו, למחר באים אצלנו, הם יהיו כמונו, ימותו ויגיעו אלינו, ועכשיו מגדפים אותנו, עכשיו הם כאילו צוחקים עלינו, שהם מקיימים מצווה ציצית, ואנחנו לא יכולים לקיים את מצווה ציצית. במילא תרים את החוטים שלך, שלא ילחכו את הקברות, שלא יצמדו אליהם. הבית יוסף אומר שהיום שנכנסים לבית הקברות, גם האחרונים מביאים את זה, אסור להיכנס עם ציצית גלויה בכלל, צריך לטמון את הציצית לגמרי. אז למה הם יכלו להיכנס עם הציצית והוא רק אמר לו שהחוטים לא יגררו? כי פעם הרי היו עושים את הציצית בבגד עצמו, בבגד של אב הכנפות, זה לא היה בגד נוסף כמו שאנחנו רגילים ללבוש היום. אז במילא זה היה הבגד שלהם, אז לא הטריחו אותם ללבוש בגד מיוחד בלי ציצית לבית קברות. אז מה שהם יכלו לעשות זה רק להרים את הציציות. אבל אצלנו שהציצית היא בבגד מיוחדת, בגד נפרד, שאין בזה דרכה, צריך להסתיר את הציצית לגמרי. על כל פנים... מי? אז לכאורה, רק היא צריך להשתיר. אבל בלבושים של היום אין כל כך בעיה, כי היום אתה יכול להסתיר את זה במכנס. פעם הם היו הולכים עם חלוקים ארוכים. זה הסיפור. אמר לי, הוא שאל אותו, מה הבעיה שהציצית נגררת על הקברים? מה, הם רואים אותי הולך עם ציצית? הם מתים. ומי יד היקו ליאי? האם הם יודעים את זה? והכתיב הרי כתוב, והמתים אינם יודעים מאומה. אז מה אתה אומר לי שהם יודעים שאני עם ציצית? אמר לי, אז הוא אמר לו, אתה מצטט את הפסוק הזה מקהלת, והמתים אינם יודעים מאומה. אם קרית, לא שנית, לא חזרת על זה פעם שנייה, לא למדת את זה טוב. ואם שנית פעם שנייה, זה עדיין לא מספיק, לא שילשת. אם שילשת ועדיין לא הבנת את זה נכון, זה אומר שלא פירשו לך את הפירוש הנכון בפסוק הזה. למה? כי נאמר בפסוק, כי החיים יודעים שימותו. מי זה אותם חיים שיודעים שימותו? מי זה החיים? אילו צדיקים שבמיטתם נקראו חיים. צדיקים גם במיטה שלהם הם נקראו חיים. וצדיקים גם בחיים הפיזיים שלהם הם יודעים שהם ימותו. כל בן אדם יודע שבסוף הוא ימות. מסבירה שצדיקים שמים מול מחשבתם וליבם את העובדה שהם ימותו, וזה עוזר להם להימנע מהחטא. זה מחזק אותם בקיום התורה והמצוות. עכשיו, מי אמר שצדיקים במיטתם נקראו חיים? שנאמר, ובניהו בן יהוידע, בן איש. אז הכתיב בפסוק זה חי, כמו שמופיע בגמרא, בקרי קוראים לזה, בן איש חיל. הוא היה ראש הסנהדרין, אז הפסוק מגדיר אותו כבן איש חיל, רב פועלים, מקבץ אל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. הפשט של הפסוק זה שהוא התגבר והיכה את שני השרים החזקים של מואב באותו היום. אבל הגמרא דורשת את כל הפסוק הזה באופן שונה. ומפה היא מוכיחה שהמתי, שהצדיקים, גם במיטתם קוראים חיים. בן איש חי, מה הפשט שקוראים לו בן איש חי? אז כמו שאמרנו, צריך אקריא בפסוק, הוא באמת בן איש חי, איש צבא. אבל היות והכתיב זה בן איש חי, בלי למד של חי, אז הגמרא דורשת איזה חי, ואז היא שואלת, אתו כולן מבני מת איננו, כל העולם הם מתים, כולם חיים. אלא בן איש חי הכוונה שאפילו במיטתו קרוי חי. למה צדיקים במיטתם קוראים חיים? כולנו יודעים מה שאלתר רבי מסביר באיגרת הקודש חף זיין. שהיות אצל צדיקים העיקר זה הרוחניות, אז גם אחרי המיטה שלהם, זה המהות שלהם, אז הם ממשיכים לחיות, כי זה היה עיקרה. ועד הרבי ביתר סרט, כן. הגמרא ממשיכה לדרוש את המשך הפסוק, אגב זה שיביא את זה. הפועלים מקבצל, כמו שאמרנו, הפשטות הולך על מלחמה, אבל הגמרא דורשת את זה. מה זה רב פועלים מקבצל? שריבה וכיפץ פועלים לתורה. זה היה בניהו בן יהוידע. והוא היכה את שני אריאל מואב, מדייק את זה, אז הגמרא דורשת אריאל, בית המקדש נקרא אריאל, רש"י מביא בעמוד הקודם את הפסוק, אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. זאת אומרת שבית המקדש נקרא בתורה אריאל, אז את מי הוא היכה? הוא היכה את כל הצדיקים שחיו בשני אריאל, בשני בתי המקדש, היות והוא נחשב ליותר צדיק מכולם. אריאל מואב, מואב זה הולך על דוד ושלמה, שבנו את בית המקדש הראשון, והם היו הרי מזרע מואב. שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. חלק מגדולתו הגמרא תפרט מיד עכשיו. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. מה פשט? איך דורשים את זה? איכא דאמרי, יש שם דורשים את זה ככה, דתבל גזיזי דברדה ונחת, ותבל. הוא היה תמה בתומת קרי, עכשיו מעיקר הדין מותר לבן אדם ללמוד תורה כשהוא צריך לטבול, לקריום. אבל הוא ירד, שבר את השלג ביום קר, וטבל על מנת ללמוד תורה בטהרה. זה דרשה אחת שמראה על הצדקות שלו. איכא דאמרי, הסבר נוסף, שמה זה ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג? דתנא שהוא למד ספרא דבי רב ביום הדסיתמה. הוא למד את הספרא דבי רב, זה התורת כהנים, הדרשות של המדרש על חומש ויקרא. חומש ויקרא זה חומש הקורבנות, ספר הקורבנות. הדרשות הזה נקראים תורת כהנים, שזה העבודה של הכהנים. אז הוא למד את כל התורת כהנים באיזה יום? ביום של סתיו, ביום של חורף, שהימים מאוד קצרים. הוא הספיק ביום אחד ללמוד את כל התורת כהנים. איפה מרומז בפסוק? ההסבר השני, מילא ההסבר הראשון כתוב, ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום, אז זה רמז שהוא התגבר כארי וירד לתוך בור, אבל איפה מרומז ההסבר השני? אז אומר תוספות שהארי, כתוב הוא היכה את הארי, מה זה ארי? אמרנו שארי זה בית המקדש, אז הוא למד את ספרא דבי רב שעוסק בתורה של הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, ככה מהרש"ם מסביר, תוספות מסביר, טעיתי, זה המהרש"ם, תוספות מסביר כי תורת כהנים זה הדרשות הכי קשות מכל החומשים. על בראשית שמות במדבר דברים יותר קש, יותר קל ללמוד. התורת כהנים היא קשה, אז עיקה את הארי זה כמו החיה הכי חזקה, אותו דבר, הוא למד את החומר הכי קשה. בתוך הבור, התוספות אומר, בתוך הבור זה באמצע הספרים, הרי הדרשות על חומש ועיקה, תורת כהנים, זה ממש באמצע חמשת חומשי תורה. זוהי הגדולה שלה. אז זה החלק הראשון של הפסוק, שהחיים, מי זה החיים? כל העולם חיים. אבל החיים האמיתיים זה אלה שגם במיטתם קוראים חיים, אז הם מתכוננים ליום המיטה, כמו שהבאנו מרש"י. ממשיכה הגמרא, והמיטים אינם יודעים מה, מי זה אותם מיטים, אלו רשעים, שגם בחייהם קוראים מתים, שנאמר, ומה הראיה שרשע גם בחייו קוראים מת? ואתה חלל רשע, נשיא ישראל, יחזקאל הנביא אומר, וחזקיהו, שאתה חלל רשע, לצדקיהו, סליחה, חלל רשע, נשיא ישראל, הוא קורא לו חלל, למרות שזה עדיין בחיים שלו. המפרשים מעירים שצדקיהו עצמו היה צדיק, אבל היות והוא לא מיכה בדורו הרשעים, אז השם זה הוא נחשב איתם ברישה שלו. זה הסבר אחד. הסבר נוסף, ראיה נוספת, שרשעים גם בחייהם קרויים מתים, והיא בהתאמה מהכה. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. נשאלת השאלה, מה זה יומת המת? חי הוא, צריך לומר, על פי שני עדים או שלושה, ימיתו את האדם החי שהורשע בבית דין. אלא איך דורשים את זה? המת מעיקר, היות והוא רשע שמגיע למיטה. אם מגיע למיטה זה אומר שהוא רשע. רשעים, גם בחייהם, קרויים מתים. אז אותם רשעים, אלה שגם בחייהם קרויים מתים, הם שבכלל לא מתחשבים ושמים לב, שמים את עצמם כאילו הם לא שמים לב ליום המיטה ולא מתכוננים ליתן דין וחשבון. למה רשעים בחייהם קרויים מתים? טוב, בפשטות, לפי ההסבר הקודם בתניא, אנחנו מבינים את זה, היות והעיקר זה רוחניות, אז מי שבחייו נותן תוקף לגשמיות על חשבון הרוחניות, שזה תפל, זה לא באמת חיים. יש אחרונים שמביאים גם הסבר נוסף, את המדרש תנחומה. מדרש תנחומה אומר שרשע שלא מתבונן בגדלות השם בבריאה ובנפלאות שהשם עושה בבריאה, חסר לו בחיים הגשמיים עצמם, הוא לא נהנה מהחיים. הוא לא, אין לו סיפוק בחיים, תמיד חסר לו, תמיד זה, במקום לראות את הטוב, איך אומר המדרש, הוא לא קורא יוצר אור בבוקר, מעריב ערבים בערב, הוא לא רואה את הטוב שבעולם, הוא לא מתחבר אליו, אז אין לו, לא רק שהוא שם דגש על התפל במקום על החיים הרוחניים, גם החיים הפיזיים אצלו חסרים, הם רעים. גם בחייו הוא קרוי מת. שזה יום חורף, יום קצר. הם יודעים טוב מאוד, נכון. הגמרא ממשיכה עם עוד סיפור. בני רבחיה, עד עכשיו זה היה סיפור עם רבחיה, שרבחיה הוכיח לרבי יונתן, שעל כל פנים הוריד לרבי יונתן את ההוכחה שלו שמתים לא יודעים, והוא אמר לו שהם יודעים. עכשיו הגמרא מספר סיפור עם בני רבחיה. סיפור שקרה אחרי שרבחיה כבר נפטר. בני רבחיה נהפוך לקריאתה, בני רבחיה יצאו להתעסק לקריה, רש"י אומר להתעסק בעבודת אחוזתם. הם הפסיקו בלימוד התורה ויצאו להתעסק בפרנסתם, ואייקר לו תלמודיו, והם שכחו את כל מה שהם למדו. אבו כמה צער להתקרו, הם היו מתייסרים ומצטערים על מנת לנסות להיזכר בכל הלימוד שהם שכחו. אמר לאחד לחברי, אמר אחד האחים לשני, יד האבון בהי צערה, האם אבינו יודע כמה אנחנו מצטערים? אמר לאידך מנה ידה, איך ידע הוא מת? והכתיב, יכבדו בניו, שגם בשעה שיהיה קשה לבניו, לא ידע, המת לא יודע. אמר לי, אתה אומר לי שהמת לא יודע ולא ידע, והכתיב הרי נאמר, אך בשרו יחב עליו, ונפשו עליו תאבל, ואמר רבי יצחק, קשה רימה למת כמחת בבשר החיים, שברגע שיש ריקבון בגוף המת, זה כואב לו כמו מחת שדוקרים בן אדם חי, אז אתה רואה שהמת כן יודע, שהוא כן מתייסר. אז הוא ענה לו, זה לא ראייה. אמרי, בצער עדידו, בצער שלו עצמו, שיש לו רימה בגוף שלו, בזה ידי, בזה הוא יודע. בצער עד האחרינה, בזה הוא לא יודע. בצער עדידו ידי, רק בצער שלהם, הוא יודע, בצער עד האחרינה לא ידי. אז בינתיים, זה מה שהוא ענה לו, שהמת לא בהכרח יודע בצער שלנו, מהפסוק אין ראייה. שואלת הגמרא, אז הוא שואל, שואלת הגמרא, ולא, האם המת לא יודע מה קורה עם אחרים? והתניא, הרי מסופר בברייתא, מעשה בחסיד אחד, שנתן דינה, מדובר ברבי יהודה, ברבי אלעאי, כך אמר שהוא מביא מהגמרא במקום אחר, שכל מקום שכתוב חסיד אחד, זהו רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי אלעאי, שנתן דינה לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, והדינה זה כל הממון שהיה לו, וזה מאוד עצבן את אשתו, שהוא נתן את כל הממון לעני, והקנת אותו אשתו, ויות ואשתו הקנית אותו, הקנית אותו, אז הוא עזב את הבית, והלך, ולם בבית הקברות? הלך ועשה את הלילה של ראש השנה, את הלילה הנורא והקדוש הזה, בבית הקברות. אגב, הריטבו מהקטע הזה מוכיח שלא מדובר פה בסיפור שהיה ממש, אלא בחלום שהיה לו. המהרש"א מביא את זה פה. כי אם זה היה סיפור שהיה ממש, אז איך יהודי צדיק הולך ולם במקום תומה בכזה לילה של ראש השנה? אבל הפשטות היא, הרוב לומדים שהוא כן לם כפשוטו. נכון, אבל בפרט, אז זה אתה יכול לומר, לא היה ברירה, אבל שוטה סתם לן בבית הקברות, הוא לא היה לו ברירה. אבל בלילה כזה קדוש ללכת ולישן בבית הקברות, אז הוא אומר שזה חלום. אבל הפשטות הוא כשהוא כפשוטו ישן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו, שתי רוחות, שתי נשמות מבית הקברות, משוחחות אחת עם השנייה. למה קוראים להן רוחות ולא נשמות? זאת אומרת, המהרש"א, אנחנו יודעים איזה מחסידס, לכל אחד הנשמה שלו מורכבת משלושה חלקים. נפש, רוח ונשמה. נפש זה החלק של הנשמה שמחובר עם הגשמיות. מחסידס קוראים לזה כוח המעשה. נשמה זה החלק העליון ביותר של הנשמה שנמצאת פה למטה, שכולו רוחני. והרוח זה הממוצע בין נפש לנשמה. אז במילא שבן אדם נפטר, הנפש נמצאת ממש בקבר, הנשמה נמצאת ממש למעלה, והרוח זה מה שנמצא באמצע, ולכן שתי רוחות ששוטטו בעולם קוראים להם רוחות, כי הם השלב שבין המטה לבין המעלה. ככה מהרש"א מסביר. אוקיי. אז הוא שומע בבית הקברות באותו לילה שהוא נמצא שם, שמספרות זו לזו, אמרה חדה לחברתה, אמרה רוח אחת לחברתה שלה, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בעלה לה. אומר רש"י שמדובר בראש השנה. אז אמרה רוח אחת לשנייה, בוא נלך ונשמע מה פסק הקדוש ברוך הוא על העולם בראש השנה הזה. תהיה שנה טובה או לא תהיה שנה טובה. לכן הגאון מווילנה אומר שמדובר שהוא הלך לישון שם בלילה השני של ראש השנה. אחרי שכבר נפסק הדין. ולכן אותה רוח הלכה לשמוע מה פסק הקדוש ברוך הוא לעולם. אמרה לה, ענתה לה, הרוח הזו, אמרה לה, חברתה, איני יכולה, אין לי יכולת לשוטט כמוך, שאני קבורה במחצלת של קנים. בדרך כלל קוברים את המת בתכריכים שבלים מעליהם, אבל אני כרוכה במחצלת קנים, שזה לבוש קשיח שלא בלה, לכן אני לא יכולה לצאת מזה ולשוטט בעולם. נשאלת השאלה הרי, בלאו הכי מדובר על הנשמה, מה הבעיה שלה לצאת ממחצלת קנים? אז הריטבו מסביר שהנשמה עובדת כמו מה שקורה עם הגוף, מעין זה קורה בנשמה. אם הגוף כבול, אז גם הנשמה כבולה. כן, אבל לא כבולה מעבר ממה שצריכה להיות כבולה. הצלח מסביר שהנשמה נפרדת מהגוף לגמרי רק כשהגוף והתכריכים שלו נרכבים עד הסוף. ולכן מקפידים לקבור את המת בתכריכים שבלים, ואותה קברו היא מחצלת של קנים, אז המחצלת הזו עדיין לא בלטה, הנשמה לא יצאה מהגוף, ובמילא היא לא יכלה לשוטט. אז היא אמרה לה, לכי את תשמעי מה השם גזר, לכי מאחורי הפרגות, אני תקועה פה למטה. לכי את, ומה שאת שומעת, אמרי לי, תעדכני אותי מה קורה שם. הלכה לה, ושתה, הוא בא, חזרה וחזרה, ואמרה לה, את הכל שומע אותו חסיד, חברתה, היא אמרה לה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, ינתה לה, שמעתי, שכל הזורע ברביעה הראשונה, ברד מלכה אותו. החורף מתחלק לשלוש רביעיות, כמו שרש"י מביא פה, רביעה ראשונה זה ב-17 מר חשוון, תקופה ראשונה של גשמים בחורף, עד 17 מר חשוון, אחרי זה עד חף ג' מר חשוון, אחרי זה עד ראש חודש כסלו. אז היא אמרה לה ששמעתי שברביעה הראשונה מי שיזרע מוקדם בחורף, לפני הרביעה הראשונה, אז התבואה שלו תינזק. הברד ילקה אותו, למה? כי ברגע שזורים, והצמחים עדיין לא התקשו, אז הברד שיורד הולך והורס את זה לגמרי. הלך הוא, אז שהוא שמע את זה, אז הוא כבר היה חכם, הוא לא זרע ברביעה ראשונה, זרע ברביעה שנייה, של כל העולם כולו לקה, היבול של כל העולם, כי כולם זרו מוקדם לקה, שלא, לא לקה. אחרי שהוא ראה שמגיע מיצות טובות, אז הוא הלך ועשה איזה שנה לאחר מכן, ייתכן אפילו בלי קטות עם אשתו, כך משמע, לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, שוב פעם, מכאן אולי אפשר להוכיח, שוב פעם שזה חלום. כי לבוא ולומר שגם שהאישה לא מקניטה אותו, הוא הולך בכזה לילה קדוש למקום תומה, הוא הלך פעם נוספת לבית הקברות. ושמע אותן שתי רוחות, מנהלות עדיין, מנהלות אוסיח, שמספרות זו עם זו. אמרה אחת על החברתה, בואי ונשות בעולם ונשמע מאחורי הפרגור, מה הפורענות בא לעולם? אולי המחצלת של הקנים כבר נרכבה, אולי את יכולה לצאת, לבוא איתי להתעדכן ביחד מה קורה שם. אמרה לה, חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה, שאני עדיין קבורה במחצלת של קנים, זה עדיין קובל אותי, אלא לחיית, ומה שאת שומעת, בואי ואמרי. הלכה שוב פעם ושעת אהובה ואמרה לה, חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגות? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה שנייה, שידפון מלכה אותו, הפעם הנזק הולך להיות לא ברביעה ראשונה, אלא ברביעה שנייה. עכשיו, כל העולם, בגלל מה שהיה שנה לפני, הלך וזרע ברביעה שנייה. רושו, שמע את היצעה, אז הוא הלך ועשה הפוך מכל העולם. הלך וזרע ברביעה ראשונה, ושוב פעם שכל העולם כולו נשדף, ושלא, לא נשדף. אז אשתו כבר התחילה לחשוד, ראינו מקודם שמדובר פה באישה פעלתנית, אמרה לו אשתו, מפני מה, איך יכול להיות? מילא שנה אחת, אפשר לומר יצא, שלך יצא טוב, לכולם לא. אבל השתקת של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה, עכשיו בדיוק הפוך. של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף, מה, מאיפה אתה יודע את זה? סך לה את כל הדברים הללו, סיפר לה בדיוק מה קורה. אמרו, לא היו ימים מועטים, עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמא של אותה ריבה. זאת הייתה מתקוטטת עם בעלה, עם השכנות, היא הלכה והתקוטטה עם אמא של אחת מהרוחות האלה, שהרוח הייתה ילדה של שכנה שהאמא התקוטטה איתה. אמרה לה, אז אשתו של החסיד אמרה לאותה אמא, לכי וערך ביתך שהיא קבורה במחצלת של קנים, יקצה אותה. לשנה אחרת, שנה שלישית, שוב פעם, הלך החסיד ולן בבית הקברות ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה, חברתי, שוב פעם, בואי ונשוב בעולם ונשמע מאחורי הפרגות מה הפורענות בא לעולם. אמרה לה, חברתי, אני חני, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. אותה שכנה, ברגע שהיא הוציאה את זה החוצה, הדברים נשמעו בין החיים ובמילא, לכן אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה שוב. יש לנו אחריות, אי אפשר לגלות למטה. סודות. היא לא יכולה לעלות למעלה, אבל להישאר בשטח ולרחרח מה קורה, כנראה שהיא יכולה. כלואה למטה. אולי כלואה למטה, ואז היא מחוברת רק למה שקורה בעולם הגשמי. הבאנו מהצלח שהיא עדיין תקועה בגוף גשמי. אז אולי מה שקורה בגשמיות היא כן יכולה לקלוט. יכול להיות שכבר הרכילה, יכולים. על מיידי, אז מוכיחה הגמרא, הנה רואים, הרוחות ידעו שהדבר נודע בין החיים, אז הנה שהמתים יודעים מה קורה בין החיים. עונה הגמרא, מי אמר? שימו לב לתשובה של הגמרא, תשובה מעניינת. דילמה, הנה שכין השחי ואז הבא אמרנו, אולי היה אחד מהחיים ששמע את הסיפור, את הקטטה הזו, והוא שמע את הדיווחים האלה, והוא מת, ואז שהוא מת הוא הלך ודיווח. לאותם רוחות, את כל המאורעות שקרו, וככה נודע לה מה קרה. אבל לא שהמתים יודעים באופן ישיר מה קורה עם החיים. אז בינתיים... אני חושב שאולי להחליט את הסרטה. אז בינתיים מה שיוצא, שאין ראיה שהמתים יודעים מה קורה עם החיים. מנסה הגמרא להוכיח את זה מסיפור נוסף. תא שמע דזעירי, זעירי, המורה זעירי, אבא מפקיד זו זעיגה בריזה. הוא היה מפקיד את הכסף שלו בבית אצל האישה שהייתה מנהלת את האכסניה שבה הוא היה מתארח. עד אתי ואזי לבי רב, עד שהוא הלך לישיבה, לבית רבו, והוא חזר משם שכיבה, היא מתה, והוא לא ידע איפה היא שמה את הכסף שלו. אז היא בטרה לחצר המוות, הלך אחריה לחצר המוות, שאומר רשי, זה בית הקברות, אמר לה, שאל אותה, הלכת מהר מדי, זו זה היכה, איפה הכסף שלי? אמר לה, היא ענתה לו, זיל שקנינו, לך תיקח את זה, מיטוטי בצינורה דדשה בדוח פלא, זה נמתא מתחת הצירים של הדלת במקום פלוני, לך תיקח את זה משם. ואימא לה לאימא, תגיד לאימא שלי, שתשדר לי, שתשלח לי מסריקה היית המסריק שלי, וגופתא דקוכלי, זה היה קנה שהיה בתוכו, כחול, כנראה האיפור שלה, מה שהיא הייתה מתאפרת, בעד היפלנית דעתי למחה. מחר, פלונית הזו שגוססת ותכף, אצלכם, ותכף הולכת למות, אז תגיד לאימא שלי שתשלח איתה את המסרק ואת האיפור שלי איתה. רשי אומר שהיא אמרה את זה מתוך צער, כי היא מתה צעירה, זה מאוד כאב לה, אז היא התבטאה כאילו בהקנתה, כאב לה נפטרת, שהיא מתה צעירה, אז היא התבטאה בהקנתה, תגיד לאימא שלי שאם הגוססת תשלח איפור שלי. מה רואים? שהיא ידעה מה קורה בחיים, היא ידעה שיש גוססת. אז הנה ראייה שהמתים יודעים. על מיידי, עונה הגמרא, דיל מדומה, קדים ומחז לו. אולי המלאך שממונה על המתים, שממונה להרוג אותם, כבר סיפר מי הולך למות בשעות הקרובות. אז שוב פעם אין ראייה שהמתים עצמם יודעים באופן ישיר מה קורה בחיים, בלי לקבל דיווחים מאנשים שנמצאים פה, או מהמלאך שממונה על זה. אז הגמרא מנסה להוכיח מאוד מקום. תשמע, דעבוד, שמואל, אביו של שמואל, אבו קומב כדי גבי זוזי, די יתמי. היו מפקידים אצלו את הכסף של היתומים, כי הוא הרי היה אדם נאמן. כי נח נפשי, לא אבא שמואל גבי. שהוא מת, שמואל לא היה אצלו, ואז שמואל לא ידע איפה כל הכספים של היתומים נמצאים. אבו קקרו לי, קראו לו לשמואל, בא ערך עם זוזי די יתמי. בן שאוכל כסף של יתומים, אנשים הקניתו אותו. שאתה גונב את הכסף של היתומים. אז אל הבטרי, הוא הלך אחרי אבא שלו לחצר מוות, ואז מסביר רשי שהוא ראה הרבה אנשים יושבים בעיגול. מתים כמובן, הרבה רוחות שיושבות בעיגול. אז הוא מגיע לרוחות שלו, והוא שואל אותם, מה אמר לו? בהנה אבא, לאביו של שמואל קראו אבא, זה היה השם שלו. אמרו לי, אבא, אבא טוב ואיקה, יש הרבה אבא. איזה אבא אתה מתכוון? היא ככה, יש כאן הרבה אבא. אמר לו, בהנה אבא ברבא. אני רוצה אבא שגם לאבא שלו קראו אבא. זה היה אבא שלי. אמרו לי, אבא ברבא נמי טובה איקה, גם זה יש הרבה. היא ככה, יש כאן הרבה. אמר לו, אני רוצה, בהנה אבא ברבא אבו עד שמואל, אבא שלי. היכה, איפה הוא נמצא? אמרו לי, טוב, הוא לא איתנו, הוא צדיק, הוא כבר עלה למטיפתא דרכיה. סליק למטיפתא דרכי, אנחנו אנשים שעדיין צריכים לחפר על חטאים מסוימים פה למטה, אבל הוא, אבא שלך, שהיה צדיק, נמצא כבר למעלה. הדאחי, תוך כדי הוא רואה שם באזור, חזי ללוי, דייתי אברי, לוי יושב, גם לוי אחרי מיטתו, הרוח שלו, יושבת שם מבחוץ, מחוץ לאותו עיגול. אז הוא אמר לו, לוי, אתה לא עלית למטיפתא דרכי? אמר לי, ימה יתי ואברי, מה הייתה אם אלוהי סל? למה לוי לא ישב עם כל האנשים אומרים המפרשים? כי זה לא היה מכבודו, הוא בעצם היה צדיק מהם. אבל למה אתה נמצא פה למטה? למה לא עלית גם אתה למטיפתא דרכיה מיד? אתה הרי צדיק. אמר לי, דאמרי לי, אמרו לי שם בבית דין של מעלה, כל קיה נחשני, דלא הסליקת למטיפתא דרבי אפס, והחלישת לדעתי, לא מעילין עליך למטיפתא דרכיה. הגמרא במסכת כתובות מספרת ש... בהתחלה רבי אפס התמנה לראש ישיבה, ואחרי זה הדיחו אותו, רבי חנינה התמנה לראש ישיבה, ואחרי זה הוא הודח על ידי רבי אפס שהיה גדול יותר, ורב חנינה יצא החוצה, לא נמצא בבית המדרש, כי הוא היה גדול מלשבת עם התלמידים והודח מרשות הישיבה, ואז כל אותם שנים לוי היה יושב בחוץ עם רבי חנינה ולא היה נכנס לתוך בית המדרש של רבי אפס. אז היום ופגעת בו ברבי אפס שלא נכנס לתוך הישיבה שלו כנגד כל אותם שנים שלא נכנסת אליו, לא מסכימים להכניס אותך למטיב את הדרכיה. עד האחי והאחי, תוך כדי השיחה שלו עם הרוח של אבי, עד האבוה הגיע אביו של שמואל. חזי רואה שמואל את אביו ואת הנשמה שלו, דעה וכבחי ואחי. כמובן שהכל פה זה דברים רוחניים, וצריך להשתדל להפשיט אותם מהגשמיות הממשית. הוא רואה אותו שהוא בוכה ומחייך. אמר לי, שואל שמואל את אביו, מה איתה עם הכבחית? למה אתה בוכה? אמר לי, שימו לב מה הוא ענה לו, דלעגיל קעתית, אתה הולך לבוא לפה מהר, הולך למות מהר. אז הוא שואל אותו אחרי זה, מה איתה עם האחיכת? ולמה אתה גם מחייך? כאילו, אם אני הולך לבוא, למה אתה גם מחייך? אז הוא ענה לו, דחשיב את בעיה על מטובה. אתה מאוד נחשב בעולם למטה, בעולם הזה, בעולם שלנו, בין אנשים. אומר רש"י שמפה ההוכחה שהמת ידע מה קורה בין החיים, הוא ידע שבנו שמואל מאוד נחשב. אמר לי, אז הוא אומר, ענה לאבא שלו, היא חשיב לה, אם אני חשוב, אז אני גוזר שניהנו אלי לוי, שהכניסו עכשיו את לוי, את הרוח שלו, למטיף את הדרכיה, והיינו אלי לוי. היה
חשיב למטה, כמו בארץ לדור?
למטה, ככה השם עשו.
כי הוא
לא חשוב פה סתם, הוא חשוב בגלל תורה ומעשים טובים, בגלל גדלותו, זה נחשב גם למעלה. אמר לי, שאל שמואל את אביו, זו זה דיית מייך, איפה זה נמצא? אמר לי, זיל שקלינו באמתא דריחיא, זה נמצא באמת הריחיים. רש"י אומר שכל הבית ששם היה הריחיים נקרא אמה. אילי ותתאי דידנו, מיצי דייתמי. הכסף שנמצא בשכבה העליונה ובשכבה התחתונה זה שלנו, והכסף שנמצא באמצע שייך ליתומים. אמר לי, מה איתה עם העבד את האחי? למה עשית ככה לשים? את של היתומים דווקא באמצע, אמר לי, איקנו וגנבו, מגנבו מדידן. אם יגנבו מלמעלה, אז קודם יגנבו את הכסף שלנו, זה הגנה על כסף היתומים. לאידך, למה לא שמתי את היתומים ממש למטה? כי היא אחלה ערה, אחלה מדידן. אם הקרקע תזיק את הכסף, אז היא תזיק קודם את הכסף שלנו. על מי רואים דיידק, שהוא ידע שבנו שמואל נחשב בין החיים. עונה הגמרא, דיל משי נשמעו, כיוון דחשיב, קדמו מחל זה פנו מקום. הכריזו במטיף תדרכיה, פנו מקום לשמואל, שהוא כל כך חשוב פה למטה. זה לא שהוא לבד ידע מה קורה פה למטה, אלא הוא שמע, לא בהכרח, שהוא לבד ידע, אלא הוא פשוט שמע את אותה החזה למעלה. אז בקיצור, אין הוכחה בינתיים שהמתים יודעים מה קורה בין החיים. אבל מסיים את הגמרא, הסיפור הראשון הרי, בסוף העמוד הקודם נפתח בשיחה בין רבי יונתן לרבי חייא, כן? האם רבי יונתן טען שהמתים לא יודעים, ואז הוא דרש את הפסוק אחרת, אומרת הגמרא, ואף רבי יונתן עד הרבה, גם הוא חזר בו ממה שהוא אמר שהם לא יודעים. אמר רב שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, הוא עצמו אמר הזה, מניין המתים שמספרים זה עם זה, שמדברים אחד עם השני, שנאמר, ויאמר השם אליו, זאת הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בזמן הסתלקותו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור. מה היא לאמור? מה שייך לאמור? הרי משה לא הולך לומר את זה לאף אחד, הוא מת עוד רגע. אז מה השם אומר לו לאמור? אז הוא דורש את זה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לאברהם, ליצחק וליעקב, שבועה שנשבעתי לכם, כבר קיימתי על ידניכם. לא, כבר קיימתי על ידניכם, אמר שאומר, זה הולך על ארץ סיחון ואור, שזה תחילת כיבוש הארץ, הנה, את השבועה שנשבעתי לתת לבנים שלכם, כבר התחלתי לקיים. כן, אחרי שאתה מת. שואלת הגמרא, וכדאי איתך שהמתים לא יודעים מה קורה עם החיים, דלא ידי, כי אמר לו, מה היה אז מה אם הוא אומר לה? אבל הם לא יכולים לדעת. מה השאלה? אבל אם הוא הולך ואומר, על ידי זה הם ידעו, כמו שלמדנו מקודם. אז מרש"י עולה שלפי הדעה שהמתים לא יודעים שום דבר, מאיפה רבי יונתן אמר שהמתים לא יודעים שום דבר? כי הוא אמר שרק בצער הגוף שלהם הם יודעים, שדוקרים אותם. זאת אומרת שהם לא מסוגלים לקבל נתונים שנוגעים לאחרים. ומזה שבכל זאת פה הם מסוגלים לקבל דברים שנוגעים לאחרים, מוכרח שהמתים יודעים מה קורה בין החיים. אלא, מהי דיידי? אם הם יודעים, למה ללמימה? שואלת הגמרא, אז אם הם כן יודעים, למה משה צריך לספר להם? הם יודעים לבד. עונה הגמרא, למה ללמימה? להחזיק אל היטיבות אל משה, שהם יחזיקו טובה למשה, שהוא זה שהוביל את ישראל לכיבוש הארץ. אז עולה מהסוגיה שהמתים יודעים מה קורה אצל החיים. לילה טוב, בשורה טובה.
היי,
היי.
אומרים שיש... שרבו, שהוא הביא את המטבע לעני בערב, למה הוא אומר שזה הערב?